ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כידוע יש תפילה לפני הלימוד, תפילה אחרי הלימוד לא אומרים כמעט בעצם, כמעט אף פעם לא גומרים ללמוד, נרדמים באמצע הלימוד, לא מפסיקים ללמוד, בין ישיבה לא מפסיק ללמוד. אני לא זוכר אם פעם התפללתי תפילה אחרי הלימוד, אולי שהייתי בשיעור א' חשבתי שיש דבר כזה, אבל תפילה לפני הלימוד צריך, בפרט בתחילת זמן. אז גם אני נושא תפילה בעזרת השם לבורא עולם, שלא יראה דבר תקלה על ידי, וישמחו בחבריי, כבר התפללתי את כל התפילה קודם. אז ברוך השם אנחנו מתחילים מסכת בבא קמא, תחילת סדר נזיקין, שהוא כל כך משמעותי לחיי האדם, על חיי האנושות בנויים על סדר נזיקין, כי מעצם היות אדם בן אנוש, עם אלה יש שאלות של נזיקין. והלימוד עצמו בסדר נזיקין, אומר הרב זצ"ל באורות התשובה, שהדרך של התשובה היותר טובה זה ללמוד דיני ממונות למשפטים שבין אדם לחברו, בכל הבקיאות הגרסאית, בכל החריפות הישרה, והיא מתקנת את מכשולי הלב שבחיים. הלימוד הזה מתקן את מכשולי הלב ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסון הנאמן, מחנכת אותנו לצדק אלוקי. אז אנחנו היום רוצים לפתוח בעזרת השם בסייעתא דשמיא ביסודות הפשוטים, אולי לא כל כך פשוטים, של נזיקין. אנחנו נראה שאנחנו הולכים בעקבות עמודי ההוראה בעם ישראל, הטור והרמב"ם והשולחן ערוך, שאנחנו נעסוק בהתחלה שלהם בהלכות נזיקין, ומילא הולכים בעקבות המשנה, כי תורה שבעל פה היא פותחת את סדר נזיקין במשנה שלנו של ארבע אבות נזיקין. אז מילא אנחנו צועדים בדרך של התחלה בעזרת השם. המשנה אומרת שיש ארבעה אבות נזיקין, הגמרא אחרי זה תגיד יש רבי חייא 24 אבות נזיקין, ארבעה אבות נזיקין: שור, בור, מווה ועבר, והצד השווה שבהם, אחרי שהמשנה אומרת בכל אחד ואחד מה יש מיוחד בו, אומרת המשנה את הצד השווה שבהם. למעשה במשנה שלנו יש שלושה סוגים של מזיקים, אפשר לומר. יש נזק שנעשה על ידי האדם, זה המבעה, אדם, זה הפרקים האחרונים של המסכת, מפרק שביעי עוסקים בנזקי אדם וחברו. יש נזק שנעשה על ידי ממונו שמזיק, שורו של אדם, ויש נזק שבא על ידי תקלה שאדם גרם לה, מעשיו גרמו שתהיה תקלה. בור, אש שהוא לא נשמר בה והיא הלכה והזיקה. שלושה סוגים של נזיקין, של נזק שיש במשנה שלנו, ועל כולם אומרת המשנה שיש צד שווה שבהם. הצד השווה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלום הנזק במיטב הארץ. זה דבר נוסף כבר, אבל הצד השווה שדרכן להזיק ושמירתן עליך, מכוח זה יוצא התשלום. דרכן להזיק ושמירתן עליך, בפשטות היינו אומרים דרכן להזיק, וכיוון שדרכן להזיק, שמירתן עליך. מי זה עליך? האדם הגורם פה את העניין הזה. האם בהכרח הוא בעל הבית? זה נראה בהמשך בעזרת השם. אבל שמירתן עליך שלא ייגרם נזק על ידך, זה הפשט הפשוט במשנה, כך גם משמע ברמב״ם בפירוש המשניות. הוא כותב, הצד השווה שבהן רוצה לומר, אף כל שדרכן להזיק, נלמד מכאן, אף כל שדרכן להזיק, אלה האבות, ושמירתן עליך. כל דבר שדרכו להזיק נובע מתוך הדבר הזה ששמירתו היא מופקדת עליך, עליו, על מי שהוא שייך בדבר הזה, כמו שנראה בהמשך. זאת אומרת שחל על האדם חיוב שמירה, ומכוחו חל עליו גם לשלם, חיוב לשלם אם נגרם נזק. זה בעצם המשמעות של המשנה שלנו בצורה הפשוטה. אנחנו נרצה לעסוק היום בעזרת השם בשתי שאלות יסוד שמקופלות בתוך המשפט הזה, וכמו שאמרתי, עם הפתח לכל הלכות נזיקין, שהוא כל כך בעצם מהותי בחיי האנושות. עם ישראל יש את חוקי התורה, כך צריכה להתנהל המציאות, ובעזרת השם עוד נגיע לזה. אבל ודאי שגם אם יש משפט המדינה, אדם שומר תורה ומצוות מחויב למשפט התורה בראשונה. ואז מתעוררת שאלה מאוד פשוטה, אולי כבר עמדו על זה בשיעורים, כמובן שהשיעור יהיה יותר מוקדם, איכן מצינו בכלל ציווי כזה שאומר לאדם אל תזיק? נתן דוגמה כדי להבין את עומק השאלה. יש לנו כאן אחד מאבות נזיקין שנקרא בור. כתוב בתורה שאם אדם, אם ייפול לבור שור, חמור, אדם, יש דברים בחברת התשלומים. אבל איפה כתוב שאסור לאדם לכרות בור ברשות הרבים? אולי אפילו הוא עושה איזה מצווה בדבר. ברשות הרבים, כגון שהרשויות, המשמר האזרחי, אגה, אמרו שצריכים לחפור, להביא, למלות שקי חול כדי להגן על הבתים. מאיפה יהיה לאדם חול? לא יזמין מסעית? אז הוא הלך לרשות הרבים, באופן שאין כביש אלא יש דרך, והוא חפר ומילא שקים של אדמה למטרה חיובית. הוא רוצה למלות שקים כדי להגן על הבית ספר שנמצא ליד הבית שלו. הוא עושה דבר חיובי מאוד לחברה, לכן הוא חפר בור. בעצם לא מעניין אותו הבור בכלל, הוא היה צריך אדמה. באמת עוסקים גם בשבת, עסקנו בזה באלול, מצד הלכות שבת למשל, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא חייבים עליה להלכה, רק איסור דרבנן, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אין לו עניין בבור. אבל בדיני נזיקין זה לא מעניין אותנו הכוונות שלו. בהלכות שבת הכוונה משמעותית, כי מלאכת מחשבת עשרה התורה. בדיני נזיקין לא מעניין אותנו הכוונה של האדם הזה, הוא התכוון לדבר מצווה, בסופו של דבר בן אדם הזה עשה מכשילה בפרשות הרבים, עשה בו, אפשר ליפול בו ולהינזק בו, ואפילו מי יודע מה. נשאלת השאלה, איפה כתוב שזה אסור? איפה כתוב שאסור להזיק? אני הייתי אומר, אולי במסתפינה, אני אפתח במה שאני הייתי חושב, כי נראה שיש בזה כמה גישות, כי באמת זה שאלה קשה מאוד. אני הייתי אומר, לא צריך לכתוב, זו סברה אנושית, זו סברה אנושית. כמו שהתורה לא כתבה לבן אדם, השאלה הידועה ששואלים בספרים, התורה לא כתבה ציווי על מידות, זו סברה שאסור לאדם להזיק את השני. תגידו, מה הסברה של זה תוקף? יש פני יהושע מפורסם בפרק 60 במסרת ברכות. הגמרא שואלת, מיני שתחיל לברך על מה שאוכלים? זאת אומרת, הגמרא, סברה הוא, מסביר הפני יהושע במקום, בכל התורה כולה ובכל השס, קיימלן, שסברה זה דאורייתא. סברה אנושית בריאה זה דין דאורייתא. זה מחייב כדין תורה. אלא, אז שואלת הגמרא, כך מסביר הפני יהושע לדעתו, הקושיה היא, למה צריך פסוק? סברה הוא, לא צריך פסוק, זה סברה, שאסור לאדם שינה מן העולם הזה, בלא ברכה. אז אני הייתי אומר, גם בדבר הזה, מאיפה האיסור להזיק? זה סברה אנושית פשוטה, שאסור לאדם להזיק את הרבים, את היחיד, את הבריאה, גם בעלי חיים, אסור לאדם להזיק. לא ראיתי שכותבים את זה. גם בגמרא נראה שיש איסור להזיק, אבל השאלה היא מאיפה. תן דוגמה, אם יש גמרות לפני הציבור, אז אפשר לפתוח בדף נון א', בדף נון א' עמוד א', מדובר על בור, בור של שותפים, ושואלת הגמרא שם, בור של שני שותפים, ממש שורה חמישית מתחילת הגמרא אחרי המשנה. שואלת הגמרא, בור של שני שותפים, איך היא משכחת לה? איפה יש מציאות כזו, בור של שניים? דאי אידי שבו שליח, תרוויו, ואמרו לזיל, קרי לאן, והזל קרא לו, באו שניים אמרו, שמע, ינקלה, לך תחפור לנו בור, פשוט אומרים, תביא לנו אדמה בשביל הבית ספר, אתה מנהל הבית ספר, קח את כל התלמידים ותחפור בורות ברחוב, זה עת חירום. והזל קרא, והלך אותו מנהל בית ספר וקרא בור או בורות. אומרת הגמרא, אין שליח לדבר עבירה. מה זאת אומרת, הוא יגיד אחרי זה קרא אדם ונפל שם שור וחמור, יבוא מנהל הבית ספר ויגיד, מה זאת אומרת, מפקד האגה אמר לי שאני אלך לחפור ברשות הרבים ואני אקח שם את האדמה ומזה אני אמלא את הסקים. אומרת הגמרא, אין שליח לדבר עבירה. מסביר רש"י, זה דבר נפלא מאוד, אין שליח לדבר עבירה להתחייב שולחו, אלא שליח מחייב. הוא יגיד, לא אני השם, הוא אמר לי, הוא סברה הוא, דאמרים ללי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? ישנו דברי הרב, מי זה הרב? ריבונו של עולם. אז מה אתה שומע לאותו אדם שאמר לך, השותפים שאמרו לך לחפור בו? אז רואים מכאן ברור שהגמרא למדה שיש איסור לחפור בו ברשות הרבים, שהגמרא למדה שיש איסור להזיק את הרבים. אבל השאלה, בסדר, יש איסור, אולי זה רק איסור דרבנן, ואם זה איסור דאורייתא, אז נשאל שאלה פשוטה, מה המקור לדבר הזה? אנחנו בשבת תשובה עסקנו ברמב"ם בהלכות תשובה בהלכה הראשונה, שם עסקנו מכיוון אחד של הוידוי, אבל על מה צריך להתוודות? כתוב שם ברמב"ם, כל מצוות שבתורה עשה ולא תעשה, וכן החובל וחברו והמזיק ממונו. אם אדם הזיק ממונו של אדם אחר, אף הפי ששילם לו משהו חייב, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. צריך וידוי, הוא משלם, אבל בסדר, שברתי לך את האוטו ואני מתוודה, אבל הוא צריך גם להתוודות, הוא משלם, שנאמר מכל חטאות האדם, על זה נאמר והתוודו. אז משמע ברמב"ם ברור שאם אדם מזיק את החבר שלו זה איסור דאורייתא, אבל מאיפה? הוא לא כתב, אולי חשבתי כמוהו, זה סברה, סברה דאורייתא אולי. אבל ברור שברמב"ם רואים שיש איסור תורה. את השאלה שלא מצאנו מקור, ואולי זו סברה. הטור שהוא פותח, זה מה שאמרתי שהנוכחים היום בעקבות חז"ל והראשונים לומדים את המשנה הראשונה בסדר נזיקין, ולומדים את הפתיחה של הלכות נזיקין בטור. כתוב בטור בהלכות נזיקין בסימן שינה יחד, הוא פתחיל להלכות נזיקין, והוא כותב משורה, שתי שורות ראשונות, כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו. אתה הרי יודע שכתוב לא תגזול, לא תגנוב, וזה כל העולם יודע, זה מקרא מפורש. כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. מעניין, אפילו אם אינו נהנה, כיוון שמזיקו בין במזיד בין בשוגג, חייב לשלם, ובלבד שלא יהיה אנוס. והיא נפל מהגדור של המצוין. זאת אומרת, כתוב כאן בטור, אין לי מקור, אין מקור מן התורה שאסור להזיק, יש מקור מן התורה שאסור לגזול ואסור לגנוב, והוא המקור גם לזה שאסור להזיק. אבל באמת אין מקור מפורש. מעניין, כך קוראים כאן ברור, ומשמע גם כמו הרמב״ם שהטור סובר שיש איסור דאורייתא להזיק, זה כמו לגנוב ולגזול שזה אסור מדאורייתא. ככה הדברים מפורשים כאן. אז כנראה שלאחרונים פה היה שאלה, מסביר הבך, כלומר זה עשה כלומר, כלומר בוא, מה כוונתו של הטור? מה הוא רוצה? מה הוא הולך אסור לגזול? מסביר הבך, הבית חדש, לא תאימה דליקה איסור עלה לגנוב ולגזול כדכתיב בקראי. היית חושב באמת לגנוב ולגזול זה אסור? זה מפורש בתורה? אבל להזיק ממון שלא אין בו איסור אם ישלם לו ההזק. רעיון? אדם כועס על השני, אומר אני אזיק לו, אני אשבור לו את האוטו, אני אשלם לו אחרי זה את הכל, אבל אני אראה לו שהוא לא בסדר. למה הוא חנה בצד הדרך וחסם את הכביש? אני אפנצ'ר לו את הגלגל, אני אשלם לו את הגלגל, אני אקנה לו את הגלגל הכי טוב, ואני אחנך אותו. מכאן והלאה הוא ידע שלא חוסמים את, את הדרך. מתכוון לשלם לו. או בעצם בזה כל מיני סיטואציות בחיים. אומר הבך, אבל להזיק ממון שלו אין בו איסור אם ישלם לו להזק. אל תחשוב ככה, לכן באתו ואמר על האיסור הנמי איקה. חידוש, לכן הוא הלך לגניבה ולגזלה. זאת אומרת, חיוב, נגיד יותר פשוט, חיוב תשלומין מצאנו בנזיקין, זה מפורש. מה אנחנו שואלים היום שלא מצאנו שכתוב שאסור להזיק? אז נגיד בסדר, חיוב תשלומין אולי באמת לא אסור להזיק מדאורייתא, לא אסור להזיק, אולי מדרבנן, אם אני משלם אני יכול להזיק, שווה לו. לפעמים אדם חושב ששווה לו לשלם, הוא יזיק לשני מכל מיני סיבות. כמה שמה לא, התורה אסרה עליך להזיק גם אם אתה מתכוון לשלם. גם בפרישה, גם בפרישה הוא כותב, כתוב מכה במר ישלמנה, נראה דבא לומר ויש איסור בדבר אפילו אם רוצה לשלם לו איזה קום, כמו שיש איסור בזה בגניבה ובגזלה, פילי פלאות. זאת אומרת, אנחנו שואלים מניין שיש איסור לגרום נזק? אנחנו אומרים שמירתן השווה שבהם שדרכן להזיק, שמירתן עליך. אומרים לך, לא, מצאנו, לא תגזול, לא תגנור, וגם אתה מתכוון לשלם, אסור לך. אבל באמת, אין מקום מפורש בתורה. מה מצאנו? שאם הבור הזיק, הוא חייב. אז אם ככה נשאל שאלה יותר מתוחכמת, עקב, אם אדם עושה בור ברשות הרבים והוא לא הזיק, האם הוא עבר איסור? הוא פתח בור, ילדים עושים כל מיני שטויות כאלה, פתח בור ברשות הרבים, ואפילו יעמוד בצד כדי להזהיר מי שמתקרב שלא ייפול, או אם יראה שזה רציני. האם הוא עבר איסור? לפי הדברים שאמרנו עכשיו, אז באמת אסור. או אפילו אם שווה לו להזיק ולשלם, כמו שראינו בפרישה ובבח, יש איסור להזיק, והשאלה היא מיני? אין מקום. גם רבינו יונה, רבינו יונה בתחילת פרקי אבות כותב כך, כתוב לא תגזול, וכל הנזקים בכלל אותו עליו. משמע בטור בפשטות ברבנו יונה שהם למדו שהתורה לא כתבה באמת איסור להזיק, אבל נלמד מזה שהתורה אמרה לא לגזול, הוא הדין שאסור להזיק את ממונו. זאת אומרת, אנחנו בעצם שואלים שתי שאלות על האיסור שממונו יזיק, מניין זה? ובעצם מקופלת פה עוד שאלה אחת, שמזה שאסור להזיק נובע גם שהוא צריך לשמור את ממונו שלא יזיק. ומניין הדבר הזה? בדברי הטור ורבנו יונה עולה איסור להזיק בעצמו, אבל המשנה עוסקת בחיובי נזק ושמירת ממונו מלהזיק. את השאלה הזאת שאנחנו שואלים היום לא המצאנו כמובן. את השאלה הזו, לא יודע אם ראו את זה או לא ראו את זה, את השאלה הזו אנחנו הולכים בדרך טובה, כי בעל הקהילות יעקב גם הוא פתח בזה את בבא קמא בשאלה הזאת. מבואר בתורה אדם מזיק ממון חברו חייב לשלם, שנאמר מכה במה ישלמנה, אבל אינו מפורש איסור להזיק. לא כתוב בתורה, זה מעניין, לא כתוב. אני אומר, לא צריך להיות כתוב, זה סברה אנושית פשוטה שאסור להזיק, לא צריך פסוק על זה, כמו שלא צריך פסוק על הרבה דברים אחרים שצריך להיות בן אדם. אבל הראשונים והאחרונים שואלים את השאלה הזאת. הוא מוצא, הוא כותב כאן מעניין, העירוני, הוא כותב גם בהערה באותיות תנות, אני לא יודע אם ראו, העירוני לביאור הגרא בחושן משפט שכתב כיוון דמין התורה הנזיקין אסור, כאילו לגרא היה ברור שאסור להזיק, ומאיפה המקור? לא יודעים. ושוב הראו לי ביד רמה, רמה ב-A, כן, יד רמה בפרק לא יחפור, שכתב דאסור משום לפני עיוור ומשום ואהבת לרעך כמוך. היד רמה אומר, מה זאת אומרת? יש ואהבת לרעך כמוך, אז כמו שאתה צריך לאהוב אותו כמוך ממש, אז גם אתה צריך לא להזיק לו כמו שאתה אסור לך, כמו שאתה לא רוצה להזיק לעצמך. יש שטט כזה, מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, זה מקופל בדבר הזה. כל פנים כך מעלה פה את השאלה בקהילות יעקב, והוא מנסה לומר אולי באמת זה לא מדאורייתא, אולי זה רק מדרבנן, כמו שנראה בהמשך באמת שיש מי שאמר כך. אז הוא מנסה לומר כיוון מעניין, הוא מנסה לומר שזה מדין השבת אבידה. תראו כמה הרחיקו פה לנסות למצוא תשובה לשאלה הפשוטה הזאת, איפה מניין שאסור להזיק? אולי מדין השבת אבידה. ושוב פעם הוא אומר בהערות למטה ביותר קטנות, זה מעניין, העירוני שכן כתב הרשש, הרשש כותב גם כן זה מדין השבת אבידה. אז הוא אומר אולי מדין השבת אבידה, זאת אומרת הרי אני לא בעל הבית של השור הזה. התורה אומרת שאם אדם יראה את השור של החמור שלו טועה בקרמים, אז מחויב עליו, הוא מחויב, תורה ציוותה אותו במצוות עשה, לא תוכל להתעשה ולא תעשה, לא תוכל להתעלם בעצם, גם לא תעשה. הוא מחויב עכשיו ללכת לקח את השור הזה, אולי זה לא לפי כבודו, פעמים שאתה מתעלם, אבל בנורמלי, הוא מחויב לקחת את העבדה הזאת עכשיו ולנסות להחזיר אותה. משמע שאפילו אם זה יעלה לו כסף, לפחות בשווי העבדה, כך הוא מעריך פה בעניין הזה. ואני שואל, מיני שאדם צריך להוציא ממון ולשמור גם מנזק שהוא קטן מהוצאות שלו? אולי לא צריך. אבל בהשבת עבדה אדם לא מחויב להפסיד יותר מערך העבדה. וכאן מסתבר שאסור לאדם להזיק בלא קשר לערך הנזק, וגם אם הוא התכוון לשלם, כמו שאמרנו, זה לא כזה חלק לכאורה ללמוד מהשבת עבדה. והקהילות יעקב באמת כנראה שהוא לא היה מרוצה מזה גם כן, כי הוא מביא כיוון אחר. אבל הוא מביא בסוף דבריו, באמת אולי באמת אין, הוא מביא כאן מצד בקריאת ספר להמאבית, שדעתו זז שלהזיק ולשלם אינו אסור אלא מדרבנן. הוא לא מקבל את זה, כי הוא אומר שברש"י בגיטין מוכח לא ככה. אולי באמת אין איסור מדאורייתא להזיק. גם המקור של השבת עבדה לכאורה לא כזה חזק אולי. גם אני לומד מזה שהוא חיפש הסבר אחר, הקהילות יעקב. הקהילות יעקב מלמד, בא והולך רחוק, אבל הוא הסבר לנו הסבר נפלא ממש ממש בעצם. למרות שגם עליו אפשר להקשות כמו שננסה. הקהילות יעקב אומר, זה דבר מעניין מאוד כשלעצמו, גם בלימוד התורה ודרך התורה. כתוב בימי מריבה, כתוב, עם ישראל יוצא ממצרים, מגיעים למדבר, מיליונים של אנשים. איך מתנהגים בהלוויה של 850 אלף אנשים? איך? מותר לדחוף, אסור לדחוף. מה עושים? איך מסתדר ציבור גדול במקומות שבהם יש צרכים, קודמים לזה וקודמים לזה, וצריכים לחלק, אולי טוב, אולי מזון, ואולי הרבה דברים, שאלות? ואם יש מעט אוכל וקצת אנשים, מותר לדחוף כדי לקבל? או אם יש כמה מקומות באוטובוס ורוצים לעלות על האוטובוס, אדם אומר לדבר מצווה, מותר לו לדחוף אחרים? או לרמות ולהגיד, רגע, זה, הוא יולדת עכשיו. מי, איך יודעים את כל הדברים האלה? אומר הרמב"ן, שם שם לו חוק ומשפט ושם ציווהו. הרמב"ן נפלא נפלא שם, הוא פה מציין אליו במשפט אחד, כותב ש הנהגת סדרי המדינה שמסרן השם יתברך רחמי ישראל. אני פתחתי את הרמב"ן לראות את האריכות הרבה שהוא אומר. זאת אומרת, התורה, משה רבינו מלמד את עם ישראל סדרי התנהלות אנושית, הלכות מדינה, הלכות חברה, איך מתנהגים אחד עם השני, זה התורה אמרה. אז התורה בעצם נתנה לבית דין, התורה בעצם נתנה לדיינים את הסמכות לעשות סדרי אנוש, לקיים סדרי חברה. זאת אומרת, הקהילות יעקב, הוא הפליג מאוד, כי הוא לא מצא מקור. אבל הוא אומר, נראה דכל זה נלמד מכלל מצוות הדיינים. תורה אמרה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כדי שיהיה אפשר לנהל מדינה, צריכים לשים סדר, לעשות סדר. לשים שוטרים, לשים שוטרים, בית משפט, מערכת מחוקקת, מערכת שופטת, מערכת מבצעת. שופטים ושוטרים ייתן לך בכל שעריך. ככה תורה צוותה. ואילו באו לפני הבית דין לדון על דבר זה, שזה רוצה להזיקו. כנראה הוא ראה את הבח, הוא חשב על זה לבד. ואפילו על מנת לשלם. באים שניים לבית דין, וגם מה? הוא אומר לו, אתה חניך, אני את הפורדך, אני אפשר לך את האוטו, לא יעזור לך שום דבר. אתה, אני אשלם לך, אבל אני אלמד אותך פרק זה, אתה עיקפת אותי מלהגיע לסדר, ואני רוצה להגיע לתחילת הסדר. חשוב ללמוד להתחיל את הסדר בוקר בזמן. אז הוא אומר פה, אילו באו לפני הבית דין לדון על דבר זה שזה רוצה להזיקו, ואפילו מנת לשלם. מה היו אומרים הבית דין? ודאי בית דין מחויבים למונו. למה? כי זה סדרי המשפט המדיניים. דה אין לו רשות בממון חברו, ובעל הממון ודאי יכול לעכב עליו את שלו, וכל שהבדין צריכים לעכבו, אסור לעשות גם כבעצמו, שזהו יסוד עניין דיני ממונות, על פי הוראת בדין, הוא בכלל מצוות דינים, מעניין, איך זה רחוק הוא הולך? זאת אומרת, לא היה לו נוח בה, ואהבת לך כמוך, ומה... מסיבה שצריכים לחשוב למה לא ולא בהשבת עבדה, אולי מטעם שאני אמרתי, והוא הולך ואומר התורה ציוותה שצריכים סדרי חיים מתוקנים. מי מופקד הזה? בדין, שם שם לחוק ומשפט ושם ציווה, וזה מביא את הרמב"ן מחתם סופר. אז לכן בעצם התורה אמרה שבדין מופקד על הסדר הציבורי, זאת אומרת שאסור להזיק. כי אם היית שואל את הבדין, הוא אומר לך, מה פתאום? השתגעת? הפנצ'ר לו? זה לא, יש מי שזה יש עירייה? היא תיגור לו את האוטו? יש להם גוררים, אבל אתה מי שמחה? מה פתאום שאתה יכול להזיק לשני? תורה אמרה, שאסור להזיק. זה שוב פעם מאוד מוזר, תורה לא כתבה, זה חוזר למה שאני פתחתי. תורה לא כתבה, נלמד את זה, מזה שהבדין. גם, היה אפשר לשאול, גם על הקהילות יעקב היה אפשר לשאול, אם אנחנו אומרים שזה סדרי מדינה כמו שהוא טוען מהרמב"ן, מהחתם סופר, זה סדרי מדינה, אז אולי זה מצד הצלת השוק. מדברים הרבה על הרב עובדיה, איך להבין את העניין הזה שהוא היה עסוק בהצלת המסכן כל הזמן, האם זה תפיסה פתוחה או עוזרת, זה דרך התורה, אבל הוא לא היה אדם פתוח. שמעתי דיונים בזה, אני הייתי חולה קצת עדיין, מעניין. אז יכול להיות שבית משפט, בית הדין, התורן הרבני, הדיינים מופקדים על זה שלא יזיקו לחלש. למה הוא הכנע שם את האוטו? כי אשתו ילדה, הוא היה צריך להוציא אותה, ללות אותה לבית חולים, הוא השאיר את האוטו באמצע הדרך. אז עכשיו הוא החלש, בדין, מצווה לעזור לו? יכול להיות? אבל מי אומר, אולי אפשר לשאול על קהילות יעקב, מניין כאן לבוא ולהגיד שזה גם איסור, אנחנו מחפשים חיוב עצמי על המזיק לא להזיק, לשמור את הממון שלו. סוף דבר בשאלה הזאת, באמת זה לא כל כך ברור. יש לנו פה כמה כיוונים. או מצד מה שאני מנסה לומר שזה סברה אנושית פשוטה שאסור להזיק לבן אדם אחר בעולם או לכל נברא בעולם, אחרי המבול התורה אומרת שהיא תדרוש, ריבונו של עולם אומר הוא ידרוש מיד האדם, הכל מדבר על העונש, כי להזיק לא צריך פסוק משהו זה, אולי באמת זה רק דרבנן. צד שני של המבית, המבית אומר באמת שזה רק איסור, דבר מנה, אין איסור מדאורייתא, זה קשה מאוד לומר. בפרט שהוא שואל עליו מרש"י בגיטין, ואני הבאתי רמב"ם בהלכות תשובה, ואת הטור, שמשמע שזה איסור דאורייתא. זאת אומרת, יש לנו פה כמה כיוונים בשאלה הראשונה, או מצד סברה, או מצד אהבת לרעך כמוך או לפני עיוור, או מצד השבת אבדה של הרש"ש, או מכלל מצוות הדיינים של הקהילות יעקב, או מה שאמרו הטור ורבנו יונה כשם שאסור לגזול, זה כתוב שאסור לגזול, וזה בנאב שגם אסור להזיק, כי גם גזל הוא סוג של נזק בעצם לשני. אם אנחנו רוצים לצעוד עוד צעד אחד בהקדמה שלנו היום, נעמיק פה בשאלה נוספת. בעצם השאלה היא מה מחייב את השמירה. דיברנו על האיסור להזיק ולשמירה, יש לשאול מה גורם לחיוב השמירה. אנחנו אמרנו בהתחלה שיש כאן שלושה סוגים של דינים של נזיקים במשנה שלנו, או נזק שנעשה על ידי גוף האדם, או נזק שנעשה על ידי ממונו של האדם, או נזק שנעשה על ידי תקלה של האדם. הרי לא תמיד הוא הבעלים של הדבר, למשל הוא חפר בו ברשות הרבים, אז הוא גרם תקלה, אבל זה לא שלו. יש פה הרבה הרבה סיטואציות שכלולים במודל הזה. אז יש לדון בכל שלושת הסוגים הללו מהי הסיבה המחייבת אותו. יש בזה חקירה מפורסמת באחרונים בבן האזל ורב שמעון שקופ בסימן הראשון לבבא קמא. אז עוד פעם אני הולך בעקבות ראשונים ואחרונים, מה היסוד של הכל? רב שמעון שקופ, זה סימן הראשון, חקירה נפלאה בשאלה הזאת שאני רוצה להראות את שני הצדדים שלה בעצם, ואולי עסקו בזה, יכול להיות שעסקו בזה בשיעורים, אם לא אז טוב לחזור, אם עסקו אז טוב, אם לא אז גם טוב לחזור על מה שנגיד עכשיו. יש פה חקירה יפהפייה יסודית מאוד בעצם, עם השלכות כמובן גם מעשיות והלכתיות, ואני רואה גם את זה איכשהו לבסס. אומר הרב שמעון שקופ, בעצם יש פה שני, אני אגיד את המילים שלי, יש פה בעצם שני צדדים להסתכל על, החיוב על האדם. צד אחד לומר שהתורה חייבה את האדם על הפשיעה, למה הוא לא שמר את הממון שלו מלהזיק? אז תגידו, הרי תמיד צריך לשמור שלא יהיה נזק. זאת אומרת, אני כאיש בחברה צריך לשמור, רואה עמוד חשמל, יש איזו חובה להרים אותו, נפל ומחשמל. אבל פה השאלה היא כזאת, הצד הזה בחקירה הוא אומר שהתורה בעצם חייבה את האדם על הפשיעה, וכיוון שהשור שלו, אז במילא הוא מחויב שהשור לא יזיק. אבל מה שורש החיוב? גם אם אני רואה מישהו הולך להזיק, אני צריך לעצור אותו. שור הולך לנגוח מישהו, אני צריך לעצור אותו. אבל יש כאן פשיעה של האדם, שכיוון שהוא הבעלים, אז מילא הוא מחויב יותר מכל אדם אחר. אבל שורש החיוב הוא בפשיעה שלו. זה צד אחד לראות. וצד שני להסתכל, לא, אולי הצד השני לחייב אותו זה משום שהוא עשה, הוא הכין את המזיק, למרות שזה לא שלו. על ידי פתיחת וקריאת הבור התורה חייבה אותו בשמירה, וממילא כיוון שלוש, כיוון שהוא לא שמר כראוי, הוא חייב על הפשיעה. זאת אומרת, הצד השני, במילים אחרות, רב שמעון שקופ חוקר ככה, מה בעצם מחייב את האדם בשמירה? שמירתן עליך, זה הנושא היום, שדרכה להזיק ושמירתן עליך. אז מה מחייב את השמירה של האדם? האם מצד שזה ממונו, או מצד הפשיעה שמחייבת אותו? אז נצטרך לשאול, רגע, מה זה ממונו? אבל הבור לא ממונו. אז נסביר את הדברים בהמשך. אבל אלו שני הצדדים בעצם כאן. אז רב שמעון שקופ הוא יוצא נגד הגישה שכנראה שיש אחרים שאחרו בכיוון הזה. אני הולך בכיוון אחד היום להסביר מההתחלה ועד הסוף את המשפט הזה במשנה, ויש כיוונים אחרים. אז אומר רב שמעון שקופ, אני לא מקבל את הגישה שזה נראה לנו יהודתי ברור שאי אפשר לפרש כן. מה? שזה מצד הפשיעה של האדם, במקרה בממונו. למה? אם הסיבה היא מצד פשיעה, אז הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. ברור לו איזה הנחת יסוד, ולפיה הוא שואל. הוא שואל, אם יש מקרה שאדם פשע בשמירת השור שלו, הוא לא שמר עליו כראוי, ויצא השור, והזיק, והבעלים הפקיר אותו מיד, הוא ראה שהשור ברח לו, רגע, אני מפקיר, קח שלושה אנשים, נניח שצריכים שלושה, אולי לא צריכים שלושה, קח שלושה אנשים ואמר, אני מפקיר אותו, זה יותר לא השור שלי. האם הוא יהיה חייב? לפי התפיסה הזו של הפשיעה, הכל התחיל מהפשיעה שלו שהוא לא שמר. אז אם ככה, הוא צריך להיות חייב שהוא לא שמר כראוי, ולא אכפת לנו שהוא יפקיר את השור שלו. הרי הוא בסופו של דבר גרם לנזק הזה על ידי הפשיעה שלו שהוא לא שמר את השור שלו כראוי. במכלה הוא שם לו שם משהו רפוס כדי לרופס לשמור על הזה, וזה ברור לרב שמעון שקופ. אפשר להתווכח, אולי זה לא ככה, ויש מי שרוצה להתווכח, אבל ברור לו, תשמעו, ברור לו שאי אפשר לחייב אותו. למה? משום שאם אדם יפקיר את נכסיו, הוא חייב לשום בור, שהתורה עשתה בו כממונו להתחייב עליו. כמו חמץ, נכון? שהתורה חייבה את האדם, עשתה את זה שלא להתחייב עליו. אבל מצד שור הוא פטור לגמרי. וזה אינו, הוא אומר, די המפקין נזקיו, לא מצאינו שיתחייב רק משום בור, אבל משום שורו פטור לכול העלמה. כך הוא שואל, שאי אפשר, הוא נותן שלוש קושיות, אני בחרתי את הראשונה. הוא אומר בעצם, לא ייתכן לומר שהסיבה היא מצד הפשיעה. השאלה תהיה, למה הוא פשע? למה הוא פטור? הרי הוא פשע בשעה הראשונה, וזה גרם לכל הבלגן, לכל הנזק הזה. על כוח לומר, רוצה רב שימוש קופ לומר, שסיבת החיוב בנזק היא מיצה שזה מצד ממונו, לא מצד הפשיעה הראשונה. כמו הצד הזה שאמרנו בעצם, מטעם שממונו הזיק. אז רב שימוש קופ לומד שצריך שאדם יהיה הבעלים של השור בשעת הנזק. אז הסיבה היא מיטב המונו שהוא הזיק, שכמו שחייבה, אני מצטט אותו, שכמו שחייבה התורה על גופו, כמו כן חייבה על מה שממונו מזיק. אז מיד ישאלו פה כולם, אתם שותקים, ומיד כולם ישאלו, רגע, זה לא מסתדר על בור, הרי זה לא שלו, זה בור ברשות הרבים. אם אנחנו רואים ששורש החיוב הוא מצד בור, הרי בור הזה זה לא דבר שלו. בור זה בור ברשות הרבים, בחצר של אדם מותר לו לכרות בור. זה אומר פה דבר נפלא ממש ממש. אני חושב אנחנו מכירים את המושג שנקרא זכויות יוצרים. אדם רושם פטנט, הוא המציא משהו וזה נהיה שלו. איך זה נהיה שלו? אז זה אומר פה דבר ממש נפלא. הוא אומר שבעצם גם מצד מוסכם בדיני התורה ודיני העמים, מוסכם מצד דיני התורה ודיני העמים, כך הוא, זה הביטוי שלו, כמו בדברים שנוגעים לזכות האדם, מוסכם על פי דיני התורה ודיני העמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות. כמו כן קרא התורה לאיש המכין תקלה בשם בעל הבור ובעל האש, וחייבה בנזקיו, בנזקין את בעל המזיק. פילי פלאות, גם בבור התורה אומרת שמי שמכין את התקלה הוא בעצם הופך להיות בעל הבור, הוא הופך להיות בעל האש, מצד שהוא אחראי, הוא הבעלים, לא מצד הפשיעה. אז זאת אומרת שצריכים להסביר כך, הפשיעה היא תנאי בחיוב, אבל מה שגורם את סיבת החיוב הוא בעצם שממונו הזיק. זאת אומרת, אם נלך ליסודות שאנחנו התחלנו בהם, סיבת החיוב בנזקי ממון הוא שהתורה חייבה את האדם על מעשה שורו ובורו. מה התנאי? שהוא יהיה הבעלים, לפי מה שדיברנו בתחילה, מתחילה את הסיפור הזה ועד שעת הנזק. וזה לא תמיד צריך להיות תלוי בקניין ממוני שלו על הדבר, אלא אם הוא שליט בדבר הזה, אלא אם הוא יצר את זה, אז מאלה זה נותן לו בעלות לעניין לחייב אותו להשתבד על הדבר הזה, כגון הדוגמה שאמרנו על בור. ואז לפי הגישה הזאת אפשר לומר פשט גם במשנה שלנו. המשנה אומרת שבכל אב יש צד מסוים. שאלת השאלה, בשמה המשנה בעצם אומרת שבשור יש ברגל ככה ובזה ככה, נכון? כל הדדים התחילו כבר עם עוד בתחת הדברים. למה אכפת לי? רק אנחנו דיברנו על הצד השווה, לא ראי השור קריא הבור שזה ככה וזה, לא ראי זה ולא ראי. למה צריכים כל צד? אם הנושא המחייב הוא הפשיעה, אז מה אכפת לי מה הם התכונות והמאפיינים של הדבר? בכל מקום שבו יש פשיעה של האדם, אנחנו עוסקים עכשיו במה? בחובת התשלומים המשנה עוסקת. אסור להזיק, לא כתוב, זה ניסינו לחשבן מאיפה. אלא מה, אם הוא צריך לשלם, אז מה אכפת לי כל המאפיינים של הדבר? אם נאמר שזה מצד הגדרה, שזה ממונו, בשליטתו, ברשותו להתחייב עליו, אז מובן למה ניצר מאפיינים לכל דבר ודבר. כי כשאני אבוא לבדוק איזשהו דבר ואני אגיד האם זה נכלל בכלל בו כדי לחייב אותו, למרות שזה לא ממונו, אני צריך להגיד האם יש לו את המאפיינים של הבו. זה מובן מאוד המשנה שנראית בכיוון הזה, שאלו האבות שיש להם את המאפיינים. אז זה בעצם יכול ללמד אותנו לראות לנו ראיה שגם המשנה הלכה בכיוון הזה. לאור הדברים שאמרנו, אם נלך בכיוון ההלכה, אז גם ברמב״ם, כשהרמב״ם פותח ספר נזיקים והוא ספר אחד עשר ויכולת נזקי ממון, הולכים בעקבות ראשונים היום, כל דבר, כל נפש חיה, זה בסדר, תודה, כל נפש חיה שהוא ברשותו של אדם שהזיקה, שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם שערי ממונה מזיק, שנאמר כי גוף שור איש את שורהו, אחד השור ואחד שער בהמה וחיה ועוף, לא דיבר הכתוב בשור אלא בהווה, שהוא יותר מזיק. אז מה כתוב כאן ברמב״ם? פילי פלאות. כתוב כאן ברמב״ם, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה. הרמב״ם, מה בעצם הכיוון של הרמב״ם? הוא כותב הרמב״ם מפורש כאן משפט, למה הוא צריך לשלם? שהרי ממונה מזיק. מה הסיבה, מה שורש החיוב הממוני? זה מצד, זה ממונו של אדם. כיוון שזה ממונו, זה מוכיח בשמירה שלו, והראיה שלו. התורה אמרה, כי גוף שור איש את שורהו. משמע שהתורה תלתה, לפי הסבר שאנחנו אומרים, זה הדבר, בזה שזה שור איש, באחריות, באחריות המשפטית של האדם על הדבר הזה. יותר מזה, לא כתוב ברמב״ם כל נפש חיה שהוא ממונו של אדם, אלא ברשותו של אדם. זה מסביר את הרב שמעון סקופ שאמרנו מקודם, זה לא חייב להיות של האדם. לפעמים בחוקי העמים ובחוקי התורה יש לאדם אחריות משפטית על הדבר, למרות שהוא לא שלו, כגון הבור הזה שהוא חפר ברשות הרבים. מה? למה לא? נכון? זה באחריותו. בעצם עלה מהדברים של רב שמעון סקופ, שהצד הזה של ממון, הוא אחריות ממונית. הוא לא בעלות ממונית, הוא אחריות ממונית. אז גם שומר, אם הוא יתרבה לשמור על הרכב, הוא צריך לשמור, שלא יגיד, לא, לא עשיתי את זה. עוד חצי דקה. זה משהו מיוחד. שאותם זה חידוש מיוחד של התורה. למה, מה זה נוגע לעניין? כמה לשלם? לא, השאלה חצי נזק או נזק של נפש אתה שואל, זה לא נוגע לשאלה הזאת. זה נוגע לעצם החיוב. ותראו דבר פילי פלאות, כמעט לסיום. השולחן ערוך, גם הוא פותח את הלכות נזקי ממון בהגדרה הזאת. אנחנו עוסקים היום בדרכם להזיק ושמירתן עליך. מה בחר השולחן ערוך לפתוח את הלכות נזקי ממון? הסקיטו וקשמו, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקו, חייבים הבעלים לשלם, שנאמר כי גוף שור איש את שורהו, אחד השור ואחד שער בהמה, חיה ועוף, לא דיבר כתוב בשור אלא בהווה. מה לא שמענו כאן? הוא העתיק את הרמב"ם מילה מילה, אבל הוא השמיט שלוש מילים שאני בניתי עליהם. ממונו. כתוב ברמב"ם, ברמב"ם כתוב ברמב"ם חייבים לשלם שהרי ממונה מזיק. וכל מה שרציתי לומר זה שמה גורם, לפי חקירה של רב שמעון סקופ ואבן האזל הזה, מה גורם את החיוב של אדם? שורש החיוב הוא זה שזה ממון של אדם. ואנחנו רק אמרנו שזה לא דווקא ממון, אלא הכוונה היא שאדם מתחייב באחריותו, מיוסף באחריות על הדבר הזה ככל משפט העמים. ופה הוא השמיד את הדבר הזה. למה הוא השמיד? צריך לדום ולעיין, ולא עשיתי את זה בלי בחרונים כאן. אבל עדיין רואים שהוא עתיק את הרמב״ם לעניות דעתי, שזה בכיוון הזה. בכיוון הזה בעצם, גם הוא מוריד המשפט הזה, כי הרי הוא אומר כאן בעצם, כל נפש חיה שהיא ברשותו של האדם. זאת אומרת, מה שגורם את החיוב נזקין, זה ברשות, זה באחריות של האדם. ואם נרצה לסגור את מה שפתחנו בזה, פילי פילי פלאות, אז באותיות הקטנות של הגאון מווילנה, כתוב פה כך, כתוב פה כך על זה, מתניתים ריש בבא קמא, הוא ושמירתן עליך. שמים איזה יופי, מתניתים רש בבא קמה ושמירתן עליך. זאת אומרת, אנחנו בעצם עסקנו היום בשאלה, עכשיו עסקנו בשאלה מה מחייב את האדם בנזק. אנחנו רוצים ללכת בכיוון שנראה ברמב״ם, נראה בשולחן ערוך, והגר"א תולה אותו במשנה במילים שאנחנו עוסקים בהם, הוא שמירתן עליך. מה שמירתו עליו? שמירתו עליו זה מצד שהוא ממונו או באחריותו, כגון בור שהוא לא ממונו והוא באחריותו, מצד משפט עמים והתורה. והוא מוסיף כאן עוד, הוא כותב, ושם תת עמוד ב', כל שחבתי, המשנה הבאה בפרק אומרת, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. זאת אומרת שמה גורם את חיוב הנזיקין, זה הרבה יותר מפורש במשנה השנייה, מה גורם את חיוב הנזיקין? כל שחבתי בשמירתו. למה אני חייב בשמירתו? כי הוא שלי. אם הוא לא שלי, כי אני יצרתי את זה. למה לא? חפרתי את הבור הזה. אמרנו רב שמעון שקופ, יש לי זכויות יוצרים על הבור. אם הייתי עושה במקום פטנט את הבור הזה, הייתי עושה פטנט, הייתי רוצה את הזכויות שלו, אז למה לא את החובות שלו? וזה ממש ממש בעקבות הרמב״ם. לסיכום, המשנה אומרת, הצד השווה שבהן שדרכן להזיק הוא שמירתן עליך, ומילא יש חיוב נזיקים. אז אנחנו עמדנו בזה על שתי שאלות. עמדנו בשאלה הראשונה פשוטה, מיני שאסור להזיק? האם יש בכלל איסור להזיק? אולי זה רק מידי רבנן, כמו שהמעביד רצה לומר, או שזה חיוב מן התורה, איסור מן התורה להזיק. ואם כן, מה המקור? נתקשה מאוד. הראיה שכל כך הרבה כיוונים נאמרו בשאלה הזאת, ואולי יתקבלו את הסברה שלנו הקטנים. לא צריך בכלל מקור. הסברה פשוטה שאסור להזיק, וסברה יש לה תוקף של דאורייתא. וזה שזה דאורייתא, זה רואים ברמב"ם במיוחד תשובה, וזה רואים בטור, ורואים ורואים ורואים. והשאלה השנייה שעסקנו בה, זה מה מחייב את השמירה? הוא שמירתן עליך. מצד שזה ממונו, והפשיעה היא רק תנאי בדבר, אבן עזר ניסר, זה קצת שונה אם ראו או יראו, או מצד הפשיעה שלו, שזה הרי הוכחנו שזה לא דווקא בממונו, אלא הפשיעה שלו היא מחייבת. וראינו בזה כיוון עד ההלכה בשולחן ערוך, ששורש החיוב בעצם הוא ממונו. ואם כן, אז זה הפירוש, שדרכה להזיק ושמירתן עליך. למה שמירתן אליך? כי אתה נושא באחריות, או מצד שזה ממונך, או מצד שזה באחריות. וכמו המשנה הבאה, כל שחבתי בשמירתו, הרשרתי את נזקו. אני רוצה מספר מילים בתחילת הזמן, שזמן חורף. ברוך השם, זכינו להתחיל, זוכים להתחיל זמן חורף. ברוך השם, יצאנו מימים גדולים, בפרט מי שהיה בישיבה מראש חודש אלול, עבר את כל התהליך עד שמחת תורה, ובוודאי ודאי ודאי שהוא עבר את כל המסלול הזה, הוא הרגיש את עוצמת הימים הגדולים האלו, ימים נוראים, ימים גדולים. וכך אמרנו ביציאתם כאן בשמחת תורה, אנחנו מבקשים, ועשיינו השם אלוהינו, פירוש הדבר שאנחנו רוצים, מבקשים, צריכים לקחת את האורות, את ההשגות, את הקבלות שקיבלנו לחיי היום יום, ועשיינו להתרומם איתם, לחיות לאורם. ואולי אנחנו לא מרגישים ביום יום את התפילות בנעילה של יום הכיפורים, אבל בוודאי אנחנו באים לזמן חורף שזה נוסף בנפשותינו. כשנכנסים לחודש חשוון, ידוע מה שמובא בספרים, שחודש מר חשוון זה מלשון ריחוש מרחשן שפתיו, שעדיין השפתיים עוד שרות, עוד אוכיל על האל חמון, השפתיים עוד מרחשות את תפילות הימים הנוראים. משום שבחודש הזה בוודאי בוודאי האורות עדיין עוד קרובים אלינו, ואולי בדווקא בחודש הזה לפי הדברים, אנחנו רוצים לומר בעלי העבודה, לכן צריכים הרבה הרבה תפילה לזכות לשמור עליהם. לפנינו זמן חורף גדול, שישה חודשים, זה זמן מכובד מאוד, וזה גם לא קל. מותר לומר את האמת שזה לא קל, שישה חודשים של עבודה זה בכלל לא קל. וחכם עיניו בראשו, חכם עיניו בראשו לחשוב השבוע, היום, איך להחליט לעצמו בקבלות, בסדרים, במחשבות, אם בכתב, אם במחשבות, איך הוא רוצה שחצי שנה הזאת תהיה משמעותית בשבילו. והיא צריכה בהחלט להיות משמעותית. אדם צריך לחשוב, אני לא רוצה לבזבז חצי שנה, אני רוצה לצאת מהחצי שנה האלה עם רווח גדול, עם רווחים גדולים. לכן נכון שאדם, כל אחד מאיתנו, כל אחד ואחד, יציב לעצמו משימות שהוא יעמוד בהם בעזרת השם, בתחום הלימוד, בתחום העבודה הרוחנית. אבל צריך לחשוב על זה, אחרת פתאום אי אפשר, פתאום אפשר לעמוד בראש חודש ניסן ולהגיד, רגע, מה עשיתי חצי שנה? חס וחלילה שאף אחד מאיתנו לא יגיע למצב הזה. אבל בהחלט בישיבה זה יכול להיות, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וצריך אדם לשעבד את עצמו, זה העניין של החירות. מתוך החירות הזו שאדם ישעבד את עצמו ויקבע לעצמו מה הוא רוצה לעשות עם עצמו, לאן הוא רוצה להגיע, מאיזה הישגים רוחנים הוא רוצה לצאת, להמשיך את ועשיינו. אנחנו לומדים בבא קמא שהיא מסכת כל כך יסודית בעולם הישיבות ובסדר נזיקי כמו שפתחנו, ובעזרת השם עד פורים נימד את העיון שלה. וצריך שאיפה, לפתח בעצמנו שאיפה באמת לדעת את הדפים שימדו כאן בעיון. איך אדם יכול להגיד, לא הייתי שבוע, אז הפסעתי סוגיה, לא הייתה בדיוק מיטב של מי, איך זה הולך? לא, אני רוצה לדעת כל דבר ודבר, אכפת לי מכל רשי ורשי. אמרו על הרב עובדיה שהוא זכר כל כך טוב, שמעתי מי שאמר, כי הוא אהב את התורה, אז הוא זכר. אומר, אם אדם יראה סתום טיל אף, בטח שהוא יזכור את זה כל החיים שלו, כי זה יקר בעיניו, זה מיוחד. ככה גם לימוד תורה, אם נייקר אותו, נאהב את התורה, נלמד בחשק, נרצה באמת לדעת מה שאנחנו לומדים, כל רש"י קטנצ'י, כל תוספות, כל ראשון או אחרון שהרב הרם יביא בשיעור, נסוג, נרצה לדעת אותו, נדע שהוא כל כך כל כך כל כך יקר. אני מרגיש זו חיבה מסוימת כזאת, אני התחלתי בשיעור א' עם בבא קמא, נפחדתי אז אחרי זה אצלנו. לא משנה, זה התחלת הלימוד, התחלה בבא קמא כל כך כל כך יסודית. ובעזרת השם במהלך של השנים האחרונות בישיבה נלך גם השנה ולקראת ט"ו בשבט, אולי שיעור א' עוד לא מכיר את זה, לקראת ט"ו בשבט בעזרת השם תערך בישיבה תוכנית חזרה מסיבית על דפי העיון, נהיה עסוקים בחזרה ראשינו ורובנו, כדי שנזכה גם לידיעת התורה. ומילא כך אדם כשיש לו ידיעת התורה הוא זוכה לסיפוק, הדבר הזה בדוק, אני אומר את זה המון פעמים, כשאדם יודע מה הוא למד יש לו סיפוק, אם לא הוא מרגיש ערפל אחד גדול, חצי שנה של ערפל אין לו שמחה. אבל אם הוא זוכה לידיעה, אז אחרי שלושה חודשים של עמל אנחנו נעשה חזרה, ובעזרת השם בערב ט"ו בשבט גם ירח מבחן ישיבתי כמו המתכונת של השנים האחרונות בעזרת השם. זה נקודה אחת, סדר בוקר. אפשר להוסיף בסדר בוקר עוד זמנים, לחזור, לקנות, לסכם, לחזור. בסדר ערב זה ממש 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 מתנה נפלאה. סדר ערב אנחנו עומדים בתוכנית חדשה בקיוט של בבא קמא מתחילת המסכת, כשהכוונה היא בתוכנית הנפלאה שכין רבי יונתן אלברטל ללמוד עד סוף פרק שישי, ו-62 דף, שישה פרקים הראשונים של המסכת בתחילת מרובה, שאחרי זה כתב השיטה המקובצת איזה סדר במסכת, שישה פרקים הראשונים הם בעצם עוסקים בעצם בממון של האדם שמזיק. אחר כך הפרקים הבאים עוסקים באדם שמזיק, חובל, מזיק, מעובר, כפל, אמר וחמישה. אז יש לנו כאן שישה פרקים שהייתי אומר שזו מסכת, 60 דף הראשונים, אם אדם יודע אותם, איזה נכס עצום זה. אבל אם הוא לא יחשוב על זה היום, פה עבר סדר, שם עבר סדר, בערך, הוא היה בערך ללמוד, לחזור. יש סדר בקיום שהוא כל כך מתוק, סדר לילה, לחזור, לדעת, ללמוד כל דף כמה וכמה פעמים, לחזור עליו עם שאיפה לשלוט ב-60 דף. כמה נפלא יהיה שאדם יבוא לרב נבצל בערב ראש חודש ניסן, יגיד לו, הרב יכול לבחון אותי על 6 פרקים הראשונים, או לרם אחר. אז רב נמצא, איזה הסיפוק זה. אולי צריך לשאול איזה ישיבתי, היה מי שהציע. אבל ממש ממש סדר ערב, מתנה, ממש מתנה, שחס וחלילה להפסיד אותה. 62, 6 פרקים ראשונים שבא וקמה, זו חטיבה בפני עצמה, וכדאי מהיום, מאתמול, מתחילת הזמן, לחזור, לרכוש את הידיעה. בסדר צהריים, בעזרת השם, אנחנו נלמד גם כן בזמן חורף נושאים יסודיים כל כך בחיי האדם היהודי, בהלכות שבת, ממש ממש נושא יסוד בהנחיה של הרב שלמה שליטה. מתחילים בהלכות בישול מדאורייתא ומדרבנן, שזה יתפוס את בערך 4 חודשים הראשונים, אולי ט"ו בשבט, ונושא שכל אדם צריך לדעת אותו על בוריו. כי בכל שבת, שבת האחרונה התעוררנו, אוף שהיינו לזה שאלה ביחוד בישול, ממש ממש פתאום אדם נקלע, לא נכנס לזה כעת, ממש צריך, כדאי. אנחנו ראינו בזמן נלול פירות נפלאים בתוכנית הזאת, וכעת הזמן להחליט להיכנס לזה ברצינות, ברצון גדול, עם הדפי מקורות, עם המעל, עם חברותות, כל זה עם מעטפת של לימוד אמונה. ברוך השם, הרב יהודה ישתחרר מבית החולים, ברוך השם, אנחנו מקווים שבעזרת השם יחזור בימים הבאים. הרב יהושע שלומד חברותות עם אנשים, ובעיקר בעיקר הלימוד העצמי שאדם יקבע לו בחברותות, להשיג, ללמוד, לדעת. חבל 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 על החיים שלנו לבוא לישיבה ולא לנצל את הזמן. זה ממש דבר חמור, זה ממש דבר חמור. אני לא מדבר על הנזק לישיבות ההסדר, זה לא נושא כעת. מי שנמצא כאן חייב חיוב, כי אם הוא לא רציני הוא חייב להחריני, זה נזק לעולם התורה ממש. בראש ובראשונה הוא רוצח את עצמו אם הוא עובר את הזמן ולא עושה שום דבר עם עצמו, מאבד את חייו. אז באמת צריך פה החלטה לבנות את הקומה הרוחנית הלימודית של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו בונים בזה את הקומה הרוחנית של עם ישראל. כידוע, עם ישראל שואב את הכוח מבית המדרש. בית המדרש הוא זה שנותן את הכוח, ועכשיו כל המדינה עומדת משתאה, איך יכול להיות שאדם אחד נפטר ו850,000 אנשים מזיזים את עצמם לבוא להלוויה שלו? ראינו, לא ראינו ולא נראה את זה על שום ראש ממשלה ושום נשיא שיוחיו כולם לאריכות ימים. לא ראינו, לא היה ולא יהיה. אבל אדם שלמד תורה, כמה גדול כבוד התורה יותר מלימודה, ברוך השם. ואם ככה זה, גם בזה אני רוצה לסיים, צריכים לדעת שאחרי הסתלקותו של הרב עובדיה זצ"ל, אז חובה, 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 חובה גדולה על כל אחד ואחד מאיתנו יותר גדולה לגדל תורה בישראל. ממש ממש חיוב על כל אחד שזכה להיות בעולם של תורה בשנים שהוא נמצא בבית המדרש. חובה, חובה כלל ישראלית, העם צמא, העם צמא לתורה, מבין שתורה זה משהו אחר. זה רק יהיה אם כל אחד ואחד מאיתנו יהיה מלא ויוכל להאיר את האור שלו, בין מבחינה סגולית ובין מבחינה מעשית במפגש שלנו עם החיים. שנזכה בסייעתא דשמיא לזמן פורה, למוצלח, ובעיקר לסייעתא דשמיא גדולה להצליח. צריך לזה הרבה הרבה תפילה. זמן טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.